כן, סוף תקופת השופטים, פער מאוד מאוד חזק בעם ישראל. באופן כללי, זה לא הדבר היחיד שאנחנו מוצאים את הקשר בין יהודה ודן, וקשר בין יהודה ודן הוא בעצם קשר סמלי, נכון? וזה כמו להגיד מאלף ועד תו, כן? זה בעצם כמו להגיד מדן ועד באר שבע. תורתי משמע, כן? כמובן. דן, קצה הארץ, באר שבע, צד שני. נכון? זה בעצם כולל את כל עם ישראל, מהחלוץ ועד המאסף לכל המחנות. בעצם, אז האמירה הזאת של חז"ל, ששמשון הוא גם מדן וגם מיהודה, זו אמירה שיש פה איזה אדם שהוא אמור לפחות לייצג את הכלל. הוא אמור להיות נציגו של כלל ישראל, נציג של כלל עם ישראל. זו אמירה מאוד חשובה. אנחנו נראה שהאמירה הזאת מתכתבת עם הרבה דברים שקורים בהמשך. כל הסיפור שלו עם שבט יהודה, שמסגירים אותו, זה הדבר, אבל ננסה אולי אפילו לתת עוד קצת על זה. שבט דן, עוד קצת על דרך הרמז, שבט דן נמשל פעם אחת לנחש ופעם אחת לאריה, נכון? יעקב אומר לו, יהי דן נחש על דרך שיפון עלי אורח, על נושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור. לעומת זאת, משה אומר לו, דן גור אריה יזנק מן הבשן. בפשטות, אלה שתי אפשרויות שונות של שבט דן. אפשרות אחת מציעה לו אפשרות להיות נחש, ואפשרות שנייה מציגה לו אפשרות להיות אריה. אם זה נחש, אז זה עלי דרך. דרך, וצריך לזכור בתקופת התנ"ך, הדרך, דרך ארץ פלישתים, הדרך שעוברת לאורך מישור החוף, זו הדרך, וכיוון שהיא באמת דרך שעוברים בה הרבה צבאות וכו' באותה תקופה, אז צריך להיות נחש. נחש זה אומר, צריך לדעת להילחם כמו נחש מול סוס, לנשוך בעקב, מלחמת גרילה כזאת. באמת חז"ל את כל ברכת יעקב דורשים על שמשון. כל ברכת יעקב בראשית פרק מ"ט דורשים על שמשון. בראשית רבי. האפשרות השנייה היא דן גור אריה יזנק מן הבשן. מה היחס בין שתי האפשרויות? אני רוצה להציע, רבי בן עזרא בתחילת בספר במדבר אומר, שעם שילה באריה ועם שילה בנחש, וגם הרמב"ן שמתעסק בזה, הנקודה בגדול היא שדן, כשהוא מחובר ליהודה, נגיד את זה ככה, נחש זה חיה שכולה זנב, ולכן זה דווקא די מתאים לשבט דן, שהוא המאסף לכל המחנה, הוא קצה המחנה, הוא הזנב. זנב אגב זה לא דבר שלילי, זנב זה הקצה של החיה, אבל זה דבר מאוד חשוב בחיה, הוא שומר על האיזונים, נכון, הוא מאחורה, אבל הוא מאוד מאזן, זה מה שנותן לבעליך. לאדם רגיל אין זנב, חז"ל במילה זנב הרבה פעמים מתכוונים לנקודה אחרת, עוד מעט ניגע בה, אצל האדם. אבל עוד רגע, בכל אופן, כאשר יש קשר בין יהודה לדן, אז דן הוא אומנם זנב, אבל הוא זנב של אריה. זנב לאריות. וזנב של אריה הוא גם אריה. אתה יודע? זנב של אריה הוא גם חלק מהאריה. אבל אם דן מנותק משבט יהודה, אז הוא נחש. אז הוא צריך לפעול כמו נחש. כן? מלוחמת גרילה כזאת. זה מעניין. זה בעצם מה שאני מציע על זה, ואולי זה גם קשור לביטוי של חז"ל להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים, כמו שנראה בהמשך אצל שמשון, שהוא נהיה ראש לשועלים, מי שזוכר את הסיפור. כן, אז שמה כל הסיפור הזה של שמשון ביחס, יחסו עם שבט יהודה, נראה את זה בהמשך.
שם גם זנב
לשועלים. מה? שם הרבה, בדיוק, חז"ל מספקים שם על זה. וגם יש פה אריה וגם שועלים, הכל נמצא פה אצל שמשון. יכול להיות שיש פה איזושהי רמיזה באמת של שמשון, של מה היה מצופה מעם ישראל לפעול. אני מזכיר לכם שספר שופטים התחיל בזה, יהודה יעלה, נכון? כן, בזה שיהודה היה צריך לעלות תחילה, יהודה יעלה, וזה לא קורה. כן, אנחנו חושבים שזה צריך לקרות. שהוא מוביל את כל עם ישראל. אני מזכיר שספר שופטים נפתח בזה ש... הם שואלים בהשם מי יעלה לנו תחילה, והשם אומר יהודה יעלה, ושבט יהודה עולה. רק מה? הוא עולה לבד. הוא לא עולה תחילה. תחילה זה לא לבד. תחילה הכוונה בראש עם ישראל. מה שקורה שהוא עולה לבד, אז מהר מאוד הוא יורד חזרה. זה הלשון שם של הביטוי, יורד חזרה לנחלה שלו, כי אין שום טעם שהוא יתעסק בכיבוש בשביל כולם, אם לא כולם באים איתו. וזה נקודה שמתחדדת כאן מאוד. כן, הנושא הזה של איש תחת גפנו ותחת עינתו, כל אחד לגופו, כל אחד דואג לעצמו, וגם שבט יהודה דואג לעצמו. אז זה רקע כללי ככה שפחות נגענו בו, ונראה אותו, נראה את ההמשך שלו היום. וירד שמשון תמנתה, פרק י' ד'. וירד שמשון תמנתה, וירד אישה ותמנתה מבנות פלישתים. חז"ל מתעסקים בביטוי הזה, וירד שמשון תמנתה, האם תמנה נמצאת למעלה או למטה. צריך לזכור שהרבה פעמים אנחנו רואים את הנקודה הזאת של ירידה גרפית, שהיא מסמלת גם איזושהי ירידה רוחנית. כן? כן. אז פה אנחנו עוד נראה את שיש גם ויעל, כן, פסוק הבא, אבל מי לא נפגוש יותר ויעל אצל שמשון כמעט על מותו. וירד שמשון תמנתה ויער אישה בתמנתה מבנות פלישתים. כן, הנושא הזה של ויער, חז"ל כבר אומרים עליו, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך לקה בעיניו, כן, לפיכך בסוף הוא נענש בעיניו. זה קשור גם אולי קצת לתחילת הפרק, מה שראינו בפעם הקודמת. חז"ל מדברים על זה, שכחתי להגיד את זה באמת, אז הנושא הזה של זנב, בחז"ל שקודם דיברנו עליו, זה נמשל אצל חז"ל במדרשים, הרבה פעמים המילה זנב נמשלת את המין. למשל, על המילים ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, אומר המדרש שהיה זורק, מכה מכה, שהמלך היה מכה את ישראל מכת זנב, זורק מילותיהם באוויר. כן? הזנב, סיום הדגופה, מה שקורה הזוהר. זה הזנב. לאדם אין זנב פשוטו, זה הזנב, זה הקצה. ואצל שמשון, אז זנב, הכוח הפיזי, האדיר שלו, הוא מתמצא גם בכוח, ביצר הדעריות, מאוד מאוד חזק, וזה מה שחזרנו. וירד שמשון תמנתה ויער אישה ותמנתה מבנות פלישתים. תראו את ההדגשה הזאת, עוד נפגוש אחר כך את האישה השנייה שלו, ואז נשאל את עצמנו אם היא יהודיה או פלישתית. פה זה מאוד מודגש של מבנות פלישתים. ויעל, ויגל לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי ותמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו, כן, האבא הוא תמיד האקטיבי פה, ראינו את זה כבר בפרק הקודם. האם לבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישים, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. אז אבא שואל שאלה טובה, והתשובה של שמשון היא, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי, על פניו, תשובה מאוד מוזרה, נחפש אם יש תשובה יותר מזה. ואביו ואמו לא ידעו כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא מושלים בישראל. הסבר. א', יש פה דו משמעות שצריך לשים לב אליה. ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. מי זה הוא?
השם.
שמשון או השם?
אם התנ"ך אומר לנו שזה טוענה, כאילו, נגיד שזה של שמשון, אז למה הרב אמר בהתחלה שזה כאילו ירידה רוחנית?
בכל מקרה, ירידה רוחנית, בוודאי שיש כאן,
זה שאלה. אז כאילו, זה בתור תחבולה.
עדיין, ועדיין התחבולה הזאת עובדת, כן, דרך... בסדר, דרך ירידה רוחנית, אין ספק. אתה השאלה שלך היא טובה.
הוא עושה את זה בכוונה.
אני אתן פה עוד מה שלא רוצה להיכנס אליו. התמנת הזה הוא מתכתב עם תמנה שלנו בתורה, נכון? גם שם, בתמנה הקודמת, אצל יהודה ותמר, אז יהודה רואה איזה אישה, ויער, נכון? אישה רואה אותה בצומת, בדרך, על הדרך, והוא יורד אליה, וגם שם, הם זוכרים שם, תוציאוה ותשרף, וכן, כמעט שורפים אותה. גם פה, כמו של דבר האישה, רק שם היא ניצלת ופה היא ניצלת בסוף, אבל באמת, כן, ההגדלים הם לא, זה באמת יש איזשהו קשר בין שמשון לבין אבי, 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 אמו, כן, שהוא יהודה, והנקודה היא כמובן קשורה למה שאתה אומר, אני חושב שבסופו של דבר, איך אומרים שם חזר, ראובן מסקוב תעניתו, וכן, יהודה עם מעשה תמר, והקדוש ברוך הוא בורא הראש של משיח. כלומר, יש פה בריאה של ישועה מתוך מעשה מאוד מאוד נמוך, כן? גם שם וגם פה. זה העניין של הקשר, אני חושב שמנסים לראות פה. בסופו של דבר, יש פה איזה אור שמתגלה, אבל אור שמתוך חושך שמתגלה. זה שזה כתוענה ומבקש, זה לא הופך את זה לבסדר.
חיובי, כן.
כן, גם חז"ל לא עושים את זה, כן? שזה לא הופך.
למה
זאת טוענה
שהשם מבקש? למה יש...
השאלה היא, הנפקא מינה בין שני הפרשנויות לפסוק, היא האם שמשון מודע לכך שהקדוש ברוך הוא פועל דרכו, או שהוא לא מודע לכך שהקדוש ברוך הוא פועל דרכו. איזה הקדוש ברוך הוא מבקש, ושמשון הוא כלי שהוא אינו מודע לכך, או כי טוענה הוא מבקש, כלומר שמשון יודע שזה תפקידו בעולם, והוא הולך והוא עושה את זה.
אפשר לומר שהוא סתם מחפש לצלם.
אפשר גם להגיד שאולי בכוונה זה דו משמעות. כלומר שבאמת, יכול להיות ששמשון מבקש תואנה מפלישתים, והוא לא יודע שהשם פועל ככה דרכו, והקדוש ברוך הוא זה שמבקש להם את התואנה. כן, כשהתנ"ך נוקט בדיוק לשון הזה, אתה... ההדגשה של ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל היא הדגשה מעניינת וחשובה. מה, לא ידענו שפלישתים מושלים בישראל, זה כבר כתוב, למה עכשיו זה קשור לנושא הזה של בקשת האישה מפלישתים? צריך לזכור שבעולם של התנ"ך, החזק האישה של החלש. בסדר? עיין ערך שלמה ובת פרעה. בסדר? וכל הנשים של שלמה, שזה מבטא את חוזקו של שלמה ביחסים במערכת יחסי החוץ שלו, כן? זה לא סתם הוא מתחתן עם נשים אחיות כי הוא משעמם. זה מערכת יחסים של חזק, של מעצמה, כן? וזה, אגב, זה נכון עד היום בעולם הערבי, בוודאי, אבל לא רק בעולם הערבי, בכל מיני עולמות כזה שהמנצח תמיד יכול לקחת את הנשים של המנצח, החלש, ובוודאי פה, ולכן לא פלא שפלישתים רואים באישה ובאבא שלה בוגדים. כי בעת ההיא פלישתים מושלים בישראל, והנה יש פה משהו שהוא נגד הכיוון. כן? שמשון משנה את הכיוון, צריך לזכור את זה. וההערה הזאת שבעת ההיא פלישתים מושלים בישראל היא הערה קשורה לנקודתית לנושא. וזה קשור לתואנה, כלומר הוא הולך נגדם, הולך נגד הזה. של המציאות באותו זמן. שמשון ואבי ואמו תמנתה, כן, ככה מקובל, שבעצם ההורים הם אלה שמבקשים, הם אלה, אנחנו יודעים שסגירת החתונה כן, בתנ"ך זה בין ההורים, וירד שמשון ואביו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר הרעיות שואג לקראתו, מי ששם לב, מי שקורא טוב את הפסוק, שם לב שיש פה חילופי יחיד רבים, וירד שמשון ואבי ואמו תמנתה, זה צריך להיות כתוב וירדו. ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר הרעיות שואג לקראתו. אז אם זה ויבואו, אז מה זה לקראתו? אז כמובן שצריך לקרוא את הפסוק הזה לצדדים, ראינו כבר הרבה פסוקים כאלה בתנ"ך. וירד שמשון, זה אחד, בסדר? ואבי ואמו תמנתה. ויבואו עד כרמי תמנתה, זה אבי ואמו, והוא לא נכנס לכרם כי סחור סחור, נכון, הוא נזיר. כן, שהוא לא נכנס, הוא נזיר, אז והנה כפיר הרעיות שואג לקראתו. בסדר? הוא יורד, אבל הוא לא עובר דרך כרמי תמנתה. מי שקצת מכיר, אז אנחנו מדברים על הירידה מבית שמש, כן, לכיוון גת הפלישתית, כל הנחל שם, נחל שורד, טיבנה, חלק בטיבנה, אז הכרמים ממלאים את העמק, וכשאתה עולה את כל איפה שהקרקע של הסחף, עד היום אגב הכרמים ממלאים את העמק, וכשאתה צריך לעקוף את הכרם, אתה צריך לעלות על השוליים של הגבעות ליד, ואז אתה... פוגש באמת את כפיר האריות, כן, שהוא מסתובב שם בסבך, יפה, השטחים שאותם קשה לאבד, הגבעות הקרטוניות שם.
מסתדים,
זה לא חייב להיות בהתאמה? לא, זה לא חייב להיות. כאן רואים שזה לא בהתאמה, באמת זה נדיר. בדרך כלל זה כן בהתאמה, פה זה רצף. אבי ואמו ובואו עד גרבי תמנתה. הנה כפיר האריות שואג לקראתו. גם צריך להבין מה זה הלקראתו הזה. כאילו יש פה איזשהו... הולך אליו. כן, אנחנו תכף ננסה להבין את זה, אני חושב שיש פה איזושהי, כן, אמירה. כפיר האריות. כפיר אריות, מה זה כפיר?
זה
אריה. מקובל הרבה פעמים להגיד שזה אריה יותר קטן, מי שהסתכל בפרשת שבוע, אז ראה שדווקא המילה לאריה יותר קטן היא לוי, נכון? בפרשת שבוע, אצל בלעם. כי הארי וכי לוי מיקימנו, אז כל המפרשים אומרים לוי, אז באמת מי שמסתכל דווקא ביחזקאל, אז רואה שכפיר זה לא, זה ממש לא גור אריות. אני קורא ביחזקאל פרק י"ט, שם הוא מתאר. ואתה שק הנה לנשיאי ישראל, ואמרת מה עמך לביאה בין, לביאה, ככה, לביאה בין אריות רבצה, רבצה בתוך כפירים ריבתה. ואתה על אחד מגוריה כפיר היה. כלומר הוא גדל, וילמד לטרוף טרף. אדם אחד, כמה פעמים. ותלך בתוך אריות כפיר היה. הייתי ככה מגורי הכפיר סמטו, כפיר זה אריה שהוא כבר בוגר, בסדר? זה לא כמו שאנחנו חושבים, אז זה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו, לא מדובר פה באיזה גור אריות קטן, שזה בדיוק הפוך, הדגש הוא כפיר אריות שזה אריה
רציני.
בוגר, כן, אריה רציני, לא, זה הדגש פה על כפיר אריות.
למה אומרים שואג לקראתו ולא בא לקראתו?
שאלה מעולה. ואנחנו ניתן עליה תשובה, נכון, בא לי מה זה שואג לקראתו, השאגה היא כאילו אליו, יש פה איזושהי...
התרסה כזאת.
מעבר אפילו להתרסה, הייתי רואה שהוא מדבר, בוא ננסה עוד מעט לשמוע מה הוא אומר לו.
יש כפיר
לא
של הרעיות?
לא, השאלה טובה, אני לא מכיר מה זה. מעניין שבתנך יש הרבה שמות לאריה, זה מראה כמה זה היה נפוץ בארץ. סתם בצורה הכי פשוטה, יש לי, שפיר, ולוי, ואריה,
וארי.
נכון, כן, ועוד נגיע לסיפור הזה, נזכיר אותו קצת קל. כן, אבל זה נכון. אז כפיר עוד שואל גרטור, מה הסיפור? מה הסיפור פה מוסיף לאירוע? כן, ושהגע, כן, ננסה עוד מעט להבין. ותצלח עליו רוח אדוני, פעם ראשונה שאנחנו זה, תצלחת על רוח השם, וישסעהו כשסה הגדי, ומאומה אין בידו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. אז זה גם מזכיר לנו קצת את דוד, ומאומה אין בידו, וגם, מה זה כשסה הגדי?
אני לא כל כך קל לשסה.
אז יפה, אפשרות אחת, שבקלי קלות, כמו שמשסעים גדי.
כמו שאריה משסע את הגדי.
כן.
כמו שאריה משסע את הגדי, אז הוא עשה אריה.
אז יש איסורן.
כמו שהוא משסע את הגדי. לשסע זה לחלק לשתיים. שסע שסע, נכון? אז אני הייתי בקלקיליה במילואים, וראיתי שחיטה של פרסים. הם שוחטים שם החופשי, בייחוד עכשיו שהיה סוף היום העידן, מה שנקרא. גדי משסעים. מאחורה לקדימה. מעניינו, כשסה הגדי, לא תופס לו בפה כמו שתמיד בציורים, בסדר? כשסה הגדי, זה הרבה יותר מסוכן. אם זה הכוונה, יכול להיות שכשסה הגדי זה קלות, אבל אם הכוונה צורה,
אז כאילו
משסעים מהרגליים, שאז זה כבר מחולק לשניים, ועם הסכין ממשיכים את החתך לכיוון הראש. בסדר? זה מעניין. זה הרבה יותר מסוכן. אם אתה תופס להראה את הראש, זה פשוט. אבל אם אתה תופס את הרגליים האחוריות, אז הראש לא חופשי, זה כבר יותר מסובך. קיצור, אז זה לא שראיתי.
מה?
חפש,
צריך לתפוס בראש.
כן, פה זה מעניין. טוב, אז זה וישסעו כשסעה הגדי ומאומה אין בידו, ולא יגידו לאמו את אשר עשה. למה צריך את הדגש הזה שלא יגיד? אני, אם הייתי משסע אריה כמו כשסעה הגדי, דבר ראשון הייתי רק לספר לאבא ולאמא. מה? מה הוא מתבגע?
כבר חשב על החידה אולי.
טוב, אז אנחנו ננסה כן להבין פה...
נראה הוא לא כזה הרגיש שהוא
מתאמן. שהוא?
נראה הוא לא ראה בזה משהו...
אתה אומר כאילו, ולא הגיד, כלומר שהוא לא הרגיש...
הוא לא נחשב אצלו.
דבר ראשון, אני חושב שהעניין הזה של אריה שועד, זה סמל שמופיע בתנך כמה פעמים בנביאים, והסמל הזה הוא סמל, מי זוכר? תחילת עמוס, אריה שעד מי לא יירא, מה המשך הפסוק?
מי לא יירא.
נו, בצח על דעת. תחילת עמוס, אריה שעד מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא. כן, זה שם. אריה שעד מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר מי לא ינבא, אריה עמוס פרק ג' פסוק. שם הנבואה, השמיעו על ארמנות ואשלוד, על ארמנות וירא, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גרסו לו אל עבדיו הנביאים. שעדת האריה היא סמל בתנ״ך לנבואה. הכל הכי חזק, שעדת האריה, מלך החיות, זה סמל לקול של הנבואה שאדם שומע בתוך עצמו, ואין אפשרות שלא, כן, מי לא ינבא. יש על מי לא יירא, ויש פה איזה דבר השם שיורד אל שמשון. זה הנקודה. יש פה איזשהו דבר השם שיורד אליו, ויש פה כמה אפשרויות להבין מה בדיוק הוא דבר, מה הוא דבר השם כאן.
לא יודעת, זה משל היה כאילו?
לא משל, מקרה, אבל זה ששואג, הדגש על שואג לקראתו, יש פה איזשהו, בסיפור הזה יש גם דבר השם. מה דבר השם שמתגלה אל שמשון? אגב, תזכרו, מי שזוכר בספר מלאכים, לפחות פעמיים מופיע הנושא הזה שנביא שלא מנבא את נבואתו, אז מה קורה לו?
אז אריה פוגע בו.
אריה פוגע בו, זוכרים? שני עידו הנביא ועם הנביא שהולך לבטל, זוכרים? פרק י' ג' גם אני נביא כמוך, נביא אחד זקן בביתאל, אז הוא לא...
אריה פוגע בו ומשאיר את החמור.
יפה, נכון, ואז הוא לא אומר, הוא לא עושה את דבר השם, יען כי מרית את דבר השם, ואיך, וימצאו אריה בדרך, ואין יותר, כן, וזה בפרק י' ג' ומתאים על פרק י' ג' ועוד פעם, אני זוכר עוד אחד כזה. ואיש אחד מבני הנביאים אמר לראהו, דבר השם, הכן הנה, פרק כ', ואם אין האיש להקותו, ויאמר יען לא שמעת, בקול השם, אינך הולך מאיתי, ויקחה האריה. אדם שלא שומע בקול, לא עושה את מה שהשם אמר לו, נביא שלא שומע בקול הנבואה שהשם אמר לו, מה עונשו? זה מכיר אותו אריה, כי הרי הנבואה היא מה? ככל אריה, ככל שעגת אריה, שם לא קימדים אלף. אגב, יכול להיות שזה קשור מה שם, למה שהזכרתם קודם, לגרי אריות, כן, שלא ידעו את משפט אלוהי הארץ, הם לא הקשיבו לזה, כן? והעונש הוא שהאריה מכה. אז ההכאה של האריה, היא מסמלת, זה לא פלא שעכשיו אין אריות, כשאין נבואה, גם אין אריות בארץ. זה קשור, אבל ודאי שבצורה סמלית זה ודאי קשור. בכל אופן לענייננו, אז יש פה איזה כפיר אריות שואג לקראתו, יש פה איזושהי אמירה אלוקית. מה האמירה האלוקית שיש פה אל שמשון? אני חושב שיש פה כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה, הכי פשוטה, זה שמתגלה אל שמשון, הכוח הפיזי הבלתי נתפס שלו, שהוא לא היה מודע אליו. זה אבל תצלח עליו רוח השם, וישסהו, וישסהו כדי. מתגלה לשמשון, כוחו, לא.
אז איך הוא בא לשסה, איך הוא חשב שהוא יצליח?
אין, אבל זה אבל תצלח עליו רוח השם. זה בדיוק. שבאדם פתאום צולחת על רוח השם, והרוח השם של שמשון, אצל שמשון, כל נביא זה מתבטא בצורה אחרת, אצל שמשון זה מתבטא בכוח פיזי עצום. כן? לא כתוב בשום מקום ששמשון אגב היה ענק, כן? כמו שאהוד נעזר אותו. אבל בעיה, חזל אגב אומר שהוא היה חיגר, כן? כלומר שהוא לא היה איש גדול, אבל אין ספק, כן, שהוא היה צולע, אבל ש... אין ספק שהוא היה בעל כוח פיזי עצום, כמה רואים את זה, וזה היה צפת על רוח השם, זה משהו לא טבעי. יכול להיות שזה גם רומז, אמרו מהם בידו, רומז קצת למה שראינו אצל דוד המלך. אצל דוד המלך, גם דוד המלך מספר שהוא הרג את הארי, גם הארי, גם אדוב יקרב, דרך כלל, נכון? השם אשר הצילני מיד הארי, ככה אומר דוד, שמואל א' פרק י' ז', השם אשר הצילני מיד הארי ומיד אדוב. נכון, הוא יוציא מיד פלישתי הזה. זה גם יכול להיות שזה מה שמתגלה איתו, שמתגלה אליו, שהשם איתו. זה גם איזושהי אמירה אלוקית שמתגלה. עוד דבר שיכול להיות, תראו עוד פסוק אחד קדימה. וירד וידבר לאישה ותישר בעיני שמשון, ואשוב מימים לקחתה, עובר שם אחרי שנה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. אז טוב, דבורים זה דבש, עוד מעט נדבר עליהם. הוא רואה פה איזשהו מחזה. הביטוי שאני רציתי להציע, לשים עליו את הדגש, זה הביטוי ויסר לראות. איפה הוא?
משה רבנו,
איפה?
בסנה.
נכון? משה רבנו בסנה, ויש פה איזושהי התגלות. ההתגלות עכשיו היא התגלות, אם קודם היה את ההתגלות של... סיפור האריה, אז עכשיו ההתגלות היא דבש בתוך האריה הזה, כן, וזה ממש איזשהו אמירה רוחנית שמתגלה אליו.
איך פלישתים הסכימו...
מה?
איך פלישתים הסכימו לתת האישה,
אם זה מידע... לא הסכימו, הם שרפו אותה.
כנראה שזה לא היה פשוט, תכף נראה שזה כנראה לא היה לגמרי בהסכמתם, וגם לכן אולי שרפים אותם, והם שבסופו של דבר, אבל כנראה, כאן כנראה שבשלב...
כן,
תכף נראה. בכל אופן לעניין, כן, בשלב הזה זה ותישר בעיני שמשון, וידבר לאישה ותישר בעיני שמשון. זה עוד מעט נגיע לסיפור של האישה. ואז וישוב מימים לקחתה, ככה היה מקובל, אחרי האירוסין יש נישואין, לקיחה. וישר להראה ומתגלה אליו פה עוד מראה, והמראה הזה הוא כנראה מראה מאוד מאוד חשוב. א', הביטוי וישר לראות, וב', זה שהוא הופך אחר כך לחידה של שמשון, נכון? המראה הזה הופך להיות החידה של שמשון, כנראה ששמשון מבין שיש פה איזשהו מחזה קריטי. אגב, גם יכול להיות שמשמעות הביטוי הזה, משמעות המראה הזה של הכפירתו, זה שהוא לא יוכל לכלוא את נבואתו, נכון? מכירים את ירמיהו, כאש בוערת עצור בעצמותיי. אחד ההסברים האפשריים למעמד הסנה, שמופיעים שם המפרשים, זה שזה מעמד הסנה, הוא מסמל את משה, נכון? משה הוא הסנה, הרבה פעמים. חזל אומרים את זה, וגם הייתי אחר כך משה שמעת את שהוא כותב ככה בהקדמה שלו, שהנביא, אז הרבה פעמים מה שהוא רואה זה נמשל אליו אצל יעקב, סולם, כן? הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אז המדרש אומר בו ויעקב. הסולם הוא משל ליעקב, שראשו מגיע לראשו השמיימה ורגליו בארץ. ככה מופיע במדרש, ככה גם הוא כותב השם שמעת את ההקדמה. אותו דבר, משה והסנה, למרות, יש מדרשי חז"ל שמתעסקים לסנה, כמשל למצרים וכן הלאה, או לעם ישראל, אבל יש מדרשים שמציעים שהסנה הוא משה. ואז ההתגלות היא מאוד פשוטה. כאש בוערת עצור בעצמותיים, נכון? דבר השם, שמתגלה, שהוא אי אפשר לעצור אותו, כמו שאומר ירמיהו. אז גם כאן, מה שנאמר על שמשון זה הנקודה הזאת. כן, שהוא מתגלה, כפיר הריות שואל לקראתו, שיש דבר השם שהוא לא יכול למנוע אותו, וזה כי טוענה מבקש, כן, טוענה מבקש מפלישתים, שזה הקדוש בחור פועל דרכו, זה דבר שהוא לא יכול לעצור אותו. הדבר הכי מדהים, שבתהילים, דיברנו על זה, בתהילים, בקוף יוטט, סבוני כי דבורים דואחו כאש קוצים. אם אכן דברינו נכונים, אז יש פה שני מראות שהם, על שניהם נאמר ויעשר לראות. אחד זה הסבוני כי דבורים ששמשון רואה, והשני זה דואחו כאש קוצים של משה. בסדר? ויעשר לראות. מה אם כן מתגלה? אז דבורים, הדת דבורים בגביית ש... אני מציע. דבורים בתנ״ך הרבה פעמים זה נמשל לאויב. האויב הוא, הוא הרבה פעמים דבורים. נכון? מכירים את זה בתורה כבר. אשר, נכון? אשר את האחים מהדבורים. דברים פרק א'. ויצא האמורי יושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים ויקטו אתכם בשעיר על חורמה. דבורים. האויב, ועוד דוגמאות של האויב, חוץ ממה שאמרתי עכשיו בתהילים, סבוני כי דבורים דואחו כאש קוצים. שמתי לעצמי עוד דוגמה אחת כזאת. טוב, אז אחר כרגע. טוב, לא עולה בזיכרוני עכשיו, אז חשבתי לעצמי כמה פעמים כאלה. ישעיהו אומר את זה. ישעיהו כשהוא מדמה את צבא אשור. ישעיהו כשהוא נותן משל לצבא אשור שעומד להגיע לארץ, ואז הוא כותב, והיה ביום ההוא ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור, ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים. הוא מדמה את זה לנחיל של דבורים, צבא אשור, כי באמת זה הצבא ענק. שנח על הארץ, בפרק ז' בישעיהו, אז אם כן, דבורים הרבה פעמים משל לאויב. ועכשיו, אז לפי זה אנחנו יכולים להבין את הסיפור של הזה. כלומר, יש פה אריה שהוא מת, והדבורים עושים, סבות אותו, כן, או אלה שאוכלות אותו, כן, וכמעט שם את הקן שלהם. ותפקידו של שמשון בסיפור, ומה ששמשון מצליח לעשות, זה לרדות דבש מהסיפור הזה. וזה מראה מדהים, כי אז לפי זה אנחנו מבינים את סיפור, את מה בעצם חידת חייו של תפקידו, לרדות דבש מאת הדבורים. אויב, פלישים. שלא דבר על גביית האריה פה, שאולי מסמלת את האריה, כן? את יהודה אולי, שבית יהודה שממנו היינו מצפים פה. מצפים?
אולי
בסוף
שהוא באמת
יעמוד. מה?
או אולי בסוף
שהוא באמת. וגם, אין ספק שזה רומז לזה. בכל אופן, תראו איזה יופי זה יוצא, וילדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, והוא אוכל את הדבש הזה, וילך אל אבי ואל אמו, ויתן להם ויאכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה ירדה הדבש.
אז הם כן ידעו על גביית האריה.
אני חושב שהדבש שהוא נותן להם זו התשובה לשאלה שהם שאלו בהתחלה. לא מצאת אישה מכל אחיך? מה התשובה? יש לי תפקיד. עכשיו, כמובן שהוא לא אומר להם איזה רשימה, אבל הדבש מתוך האריה מבחינתו, זו התשובה. זו התשובה שלו. תפקידי בעולם. אז יש פה מחזה, ויעשר לראות. כן? ויעשר לראות. כמו שמשה רואה את הסנה, שזה מהותו, שזה יציאת מצרים, וזה שמשון רואה את מעמד האריה והדבש. זה מראה. ויעשר לראות, כן? מחזה. לא יגיד להם? עכשיו, לא יגיד להם, כי אם באמת כמו שהצלנו עכשיו, שזו נבואה, שזה מחזה אלוקי, אז ברור לא יגיד למה לא יגיד להם. נבואה זה דבר, בסדר? לא, אני מתגלה בנבואה, לא צריך לספר. לא כל דבר. זה אגב קשור, לא גם לא יגיד לאביו ולאמו. גם מראה אריה, ששווה כשסה אגדי, וגם מראה הדבש מארי, הוא בעצם סיפור, נבואה אישית של שמשון. לא אומר אותה לאף אחד. וירד אביהו אל האישה, וישם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויקירו אותם אותו, ויקחו 30 מרעים, ויהיו איתו. כלומר, הם לוקחים 30 מרעים וסוחרים שיהיו איתו, ויאמר להם שמשון. אחודנה לכם חידה. אם הגד תגידו אותה לי, שבעת ימי המשתה, ומצאתם ונתתי לכם 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ותתו 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים, ואומרו לו, חוד החידתך ונשמענה. עוד מעט ננסה לחשוב איך הם באמת אמורים לעלות בכלל על החידה הזאת, למה שהם בכלל ידעו אותה. כן, הוא פתאום נותן להם איזה חידה מהעולם שלו, למה בכלל שזה יתחיל מאיפשהו, כאילו שהם יהיו אמורים לדעת את זה. יש פה גרם מאוד יפה, אולי אתם מכירים, חליפות. מכירים את הגרם הזה? הגרם, פסוק י' ב' אומר חליפות כתוב חסר, ובפסוק י' ג' כתוב חליפות מלא. כן? ואומר הגרם, כן? שאם כתוב חליפות חסר, אז זה אומר שכל החליפות הן זהות. כן? כי אני אתן לכם 30 חליפות בגדים שהן שלי. בסדר? אז זה זהה. ואם לא תוכלו להגיד, אם תתן לי 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים, כל אחד ייתן לי משלו, זה 30 חליפות שונות. הגרם מראה את הדבר הזה אצל בנימין. יוסף ובנימין עם החליפות סבור. זוכרים? בראשית. כן. בואו נחפש. כן, בראשית פרק מ"ה. לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, כתוב מלא, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות. כתוב חסר. כי לבנימין הוא נתן לו 5 חליפות שיתאימו לבנימין. נתן לו 5 זהות, אבל לכל אחד הוא נתן מה שמתאים לו. גם מה שאומר שם מתאים גם פה, בדיוק מדהים. כן? אז זה מה שהוא אומר. אגב, תראו מה הוא עושה בסוף. לפי מה שהגרם אמר עכשיו, תבדקו מה הוא עושה בסוף. מה הוא נותן להם? חליפות מלא או חליפות חסר?
מלא.
מה זה אומר?
אבל הוא הרג 30 אנשים והביא להם את החליפות שלהם.
נו, אז מה זה אומר? שהוא שונות. נתן? חליפות שונות, כי הוא לא נתן משלו, אלא
של אחרים.
בעצם מה שהוא אמר להם, משתמע שהוא ייתן חליפות משלו, זהו, אבל בגלל שהם עשו את זה בדרך עורמה, שלא ישרה, אז מה הוא עושה? הוא נותן להם את החליפות שלהם. כן, חליפות של 30 אחרים, של 30 פלישים, לא... אני... יפה, זה הגרף. כל מילה, כל אות מדויקת. טוב, בכל אופן, לחוד אחידתך ונשמעין. כנראה שזה היה מקובל, ככה שיש שלוש אנשים שנתן ושמשון באופן כללי, אנחנו נגלה עליו במהלך הזה, נגלה שהרבה הרבה משחקי מילים יש פה בתוך הסיפור של שמשון.
בור, הוא אומר איזה משל כזה.
נראה את זה בהמשך. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק, ולא יכלו להגיד אחידה 3 ימים. עוברים 3 ימים, האנשים מתחילים להילחץ. איך הם אמורים לפתור את החידה? מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק?
שיכולות לזה כמה תשובות.
אין סוף תשובות, מה? למה שהם ידעו את זה בכלל? מה רעיון לתת חידה שהיא כאילו...
כל תשובה שהם יתנו יכולה להיות נכונה.
כל בשר.
מה?
כל בשר זה אוכל
וסוף. אז דעת מקרא כותב פה, זה יהודה אליצור, הוא כותב משהו מוזר קצת. הוא כותב א' או שזה טוענה שהוא מבקש, או שהוא כותב שזה בעצם הוא רומז להם שהם היו אמורים ללוות אותו. ככה היה מקובל פעם שהמראים מלווים אותו מהבית. אם הייתם מלווים אותי מהבית, הייתם יודעים את החידה, כיוון שלא באתם איתי מהבית, לא... לא... טוב. אז המפרשים פה מציעים, אבל הצעות יותר טוב. דבר ראשון, שזה חידה שצריך לעשות הצלבה פשוטה. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. כלומר, אם אתה תבין שמהאוכל שהוא אז יצא מאכל מתוק, נכון? אז איזה אוכל הוא אז? אין הרבה אפשרויות, כן? ואם המאכל שהוא מתוק, גם אין הרבה...
אין הרבה אפשרויות.
מה?
אין הרבה אפשרויות.
כן, אוכל שהוא אז, כמה יש? אמר, אריה? בסדר, היו יכולים להגיע את זה. ומאז יצא מתוק, כן, מאכל מתוק, אנחנו לא בתקופתנו שיש לך שוקולד דריפה וזה. ממש, כן, כמה כבר יש? אין סוכר, נכון? אז... אפשר היה, אוקיי, הוא שהוא רומז בחידה, לפי מה שאמרנו עד עכשיו והקדמנו, שמשון רומז להם את חידת חייו בעצם. החידה היא חידת חיי שמשון, תפקידו וכל העניין. היה יהודי שנקרא יוסף ברסלבי, שהוא היה חוקר ארץ ישראל בתחילת המאה הקודמת, הוא טוען שבלשון, הוא טוען שהמילה ארי הפירוש שלה זה דבש, כן, לכן גם אומרים לארות תאנים, אריה של תאנים, שתאנים הם כן מוציאות דבש. הוא טוען שהתשובה היא מילה אחת, אריה, זה חידת כפל לשון, ארי. ארי זה גם דבש.
וגם אז.
וגם השם של החיה. כלומר, יש פה חידת כפל לשון. זה יפה. לא ראיתי אבל אף אחד שכתב ככה. הוא כותב כאן שככה זה בערבית. זאת אומרת, זה מעניין. כן, אבל זה, אז זה כל, זה... כן, כל מיני הצעות בעצם של הזה. בכל אופן, הם לא עומדים ב... הם לא עומדים בחידה, וכמובן שהרעיון הוא שרומוז להם על מה... על זה שהוא רוצה לרדות. יכול להיות, אגב, שבאמת זה החידה. החידה היא לא לגלות ש... לגלות מה, מה האריה ומה הדבש, אלא לגלות את הנמשל החידה. ואת הנמשל החידה הוא יודע. זה שזה אריה ודבש זה מאוד יפה, אבל מה הנמשל לזה שאתה רודה דבש מהאריה?
לא נמתרס.
מה?
כשאומרים לו אריה ודבש, הם לא...
אתה אומר, הם לא פטרו אותה. תכף נראה. בכל אופן, ואז... אז יכול להיות. יכול להיות שבעצם... שזה... טוב. קיצור, הם לא מצליחים. ויהי ביום השלושה ימים, ויהי ביום השביעי, אמרו לאשת שמשון פתי את אישך ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש, הלירשנו, לירשנו?
להריש אותה, אמרו לנו להתרושש.
ראשים, כן. אני, לרושש, נקראתם לנו עלו, ותב כי אשת שמשון עליו, ותאמר רק שנאת אני ולא אהבת אני, החידה חדת לבני עמי ולי לא הגנת. ואומר לה, הנה לאבי ולמי לא הגנתי, כמו שהודגש מקודם, ולך אגיד, עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה, מסביר פה המלבים שיש פה שבעה ימים כפולים. אחי ותב כלב שבעת ימים, הם רק ביום השביעי ומתחילה. אומר המלבים, יש שבעה ימים ראשוניים, בסדר? שבעת ימים המשתה הראשונים שזה ההכנות, והשבעה ימים השניים שזה שבעת ימי המשתה של אחרי החתונה. ותב כלב שבעת הימים אשר היה להם המשתה ויהי, ויגד לה כי ציקתו ותגד החידה לבני עמה. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה. מה זה בטרם יבוא החרסה? מה זה החרסה? שמש, נכון, חרס, מתנך. מה מתוק מדבש ומעז מארי. ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. אני רוצה להציע פה משהו מהפכני. למה הם אומרים לו ככה? למה הם לא אומרים לו, אין מתוק מדבש ואין עז מארי? תגיד לו.
יש בשבת בתפילה,
ספרדים אשכנזים, ספרדים
אומרים מי
קשה
ו...
אין קשה. שמה זה אומר?
כאילו, אתה יודע מה
אתה אומר?
מי
דומה
לך?
האמת. אני רוצה להציע שהם לא רק עונים לו, הם חדים לו חידה.
שואלים אותו גם שאלה אחרת.
הם שואלים אותו שאלה. מה המתוק מדבש? ומה עז מהרי. עכשיו בואו נראה אתכם. מה התשובה? מהו הדבר שהוא מתוק מדבש והוא עז מהרי?
מדבש
וחידה? מה?
הוא עניין להם כאילו
עגלה וחידה?
הוא עניין כאילו עדים, וזה שהוא
מכיר אותם. מה התשובה לחידה, חבר'ה? מה הדבר שהוא יותר מתוק מדבש ויותר חזק מהרי? דבר אחד, לא שתי שאלות, לא שתי תשובות. תשובה אחת לשתי השאלות. מה? אשתו. מעולה. אישה. את האריה כשסה הגדול, נכון? וכשאשתו הציקה אותו, לא, מתוק מדבש, והוא אגב, האם שמשון יודע את הפתרון? תוך שנייה הוא פותר את החידה.
הוא
הולך הרשתם בעגלתי, תוך דקה הוא פותר את החידה שלהם. לא מצאתם חידתי. כלומר, פלישתים בתשובה שהיא חידה בפני עצמה והיא חידה מתגרה. הם אומרים לו, הם מבינים היטב מה המשל שהוא מושל להם, האריה והדבש, שהיא מגלה לו. הם מבינים שהנמשל הוא מה?
שהוא רוצה לרדות מהם דבש.
שהוא ירדה מהם דבש. כן? ותשובתם?
האישה תנצח אותך.
זה קורה? לא רק פה זה קורה, איפה זה קורה? בסוף זה מה שקורה. הם פותרים את חידתו, הם אומרים לו נכון, זו חידת חייך. אבל יש לה תשובה, יש לנו פתרון.
אנחנו ננצח אותך כאילו.
כן, יש דבר שהוא מתוק מדבש ואז מהרים. זה דבר מדהים. אז זו הצעה, לא ראיתי שכותבים עוד זה, אז צריך לכתוב את זה, אבל זה באמת מדהים. כלומר, יש פה, המשחק הזה של משחק החידות, הוא מסתיר בתוכו מאבק מוחות שהוא מאוד מדויק, מדויק, ידוע כל צעד, כן, למה הוא הולך.
יש עוד מקום בתנ"ך שיש בו חידות, כאילו?
לא, לא ברמת האלה.
למה הוא אומר
עגלתי? מה? אז ראינו אצל דוד המלך, אם כבר עסקנו בהשוואות לעגלת, זה ביטוי חיובי, ביטוי של חיבה לאישה. נכון? אנחנו יודעים את זה על האמהות, רחל, לאה, רבקה, שמות של אמהות. על לאה לא ידענו את זה עד עכשיו, אבל לאחרונה התפרסם איזה מאמר שאומר שגם לאה זה שם של איזה בהמת בית, בשפה, לא זוכר אפילו, אשורית, אכדית, אבל רחל אנחנו יודעים, ורבקה אנחנו יודעים, נכון? וכשדוד אומר עגלה, נכון? אז נו לך, רשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. כמובן, זה גם רומז אולי לאיזה ביטוי שלילי, כן, ביטוי שלילי, כמובן, של אפשר לחשוב עליו, אבל לא, לא רוצה להיכנס לזה דווקא. בכל אופן, הוא טוען שהוא מבין היטב את הרמיזה שאני חושב, זה מה שמעלה לשמשון את הסעיף. אז זה לא העניין הזה של פתרון החידה. פתרון החידה הוא פה, הוא קטע שולי לגמרי. פתרון חידת חיה הוא הנקודה. זה שהם גילו את נקודת התורפה שלו. זה באמת מה שקשה לו. זה הדבר העיקרי. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, ויד מהם 30 איש, ויקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, וייחר אפו, ויעל בית אבין. כן, אז... אז עכשיו, כמובן, שמשון עומד בהסכם, וכדרכו של שמשון הוא עומד בהסכם, אבל משתמש בזה, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, כמובן, אנחנו כבר רואים, הוא מכה 30, מחזיר, עומד בהסכמים לגמרי, וחוזר הביתה בכעס רב, כי אין לו מה כאילו זה. ותהי אשת שמשון למראהו, אשר ראה לו. זה משחק מילים, אשר ראה לו, כנראה שזה על דרך השלילה. אז יש פה... וזה מזכיר לנו קצת גם את עגלה של דוד, שהוא גם ניתנה למישהו אחר. עוד השוואה כזאת בין שמשון לדוד, שאומר אולי כל הזמן, מה היה, אולי למי היינו מחכים שיקום משבט יהודה ויוביל וכולי וכולי, וכל ההשוואות האלה לדוד בעצם עומדות, זה, עומדות כאן מעולה. אז לפני, מה?
נכון,
דוד,
למה
שדוד
שם לא
יכלו
להגיד את החידה שלושה ימים?
כן, שאז הם לא אוקיי. אז אני לא יודע להגיד, בגדול, בגדול, חזל למדו מכאן את הנושא של שבעת ימי המשתה. חזל למדו את זה משמשון. ואחד הדברים מאוד בוטים שיש כאילו איזושהי הדרגה, כאילו, שאת היום הראשון, לשלושה ימים, שבעה ימים, כמו בעבר. נכון, לשלושה ימים, בדיוק. אז נראה שיש איזו הדרגתיות, שלושת הימים הראשונים.
דוד
מוגבל
לשמשון, לא שמשון
לדוד. כן, כן, כן. אתה צודק, כלומר, שזה נכתב אחר. כן, שניהם שמואל קטן, וזה לא משנה. יפה. אז זה הנקודה השונה. רק עוד לפני כן, אז אחד הדברים שראיתי, דברים יפים, שראיתי אצל הרב יגאל אריאל, שמשון, אנחנו מכנים אותו שמשון הגיבור. הביטוי הזה גיבור לא מופיע בתנ"ך, על שמשון. בשום מקום. הוא מופיע בחז"ל. כן, כמה פעמים בחז"ל מופיע ביטוי שמשון הגיבור, ומזה התרגלנו אליו. מה שכן מופיע בחז"ל עוד פעם זה את הביטוי במסכת אבות. איזה הוא גיבור, כובש את יצרו. שם יש רשימה של איזה הוא, נכון? איזה הוא עשיר, שמח בחלקו, איזה הוא גיבור, איזה הוא חכם וכולי. איזה, כל הביטויים שם, הם, אפשר לראות את העדינות של חז"ל. שחז"ל רוצים להגיד מה, נגיד, תן לכם דוגמה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מי הוא העשיר? מי הוא אדם שאנחנו אומרים לו שהוא העשיר? קורח, נכון? עשיר ככורח, זה הביטוי, כן? למה השמח בחלקו? זה ביטוי שאומר לו משה, המעט מכם בני לוי, כי כן, כי הקדיש השם אלוהי ישראל אתכם, לעמוד לפני השם לשרתו, נכון? כן, וביקשתם גם כהונה, כי אתה כבר לוי, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, כן, יפה. אז אותו דבר, איזה הוא חכם, כן, הלומד מכל אדם, שלמה, נכון? ויחכם מכל האדם, אשר אתה האדמה, חז"ל, וביקורת שם על שלמה, לא, שכנראה. אותו דבר גם על קורח, אבל אתם רואים שחזל לא אומרים רש. הם לא אומרים על קורח, הם לא אומרים על שלמה. בסדר? אותו דבר, יש שם עוד איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. על מי זה? קשה, זה קשה יותר, אבל דווקא שם המשנה רומזת, שנאמר, כי מכבדה יכבד, ובוזי יק... אומרת שם המשנה מסכת אבות, נדמה לי, תחילת פרק רביעי. איפה זה נאמר? כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו? בית אלי, בסדר? בית אלי, שם השורש הזה של כבד חוזר הרבה. כן? איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. הם, בני אלי, את השם הם כיבדו, אבל את מי הם לא כיבדו? כן? זה לא כבוד. כבוד בית השם הוא שיש גם כבוד הבריות באותו מקום. ואם יש בית השם שיש אין כבוד הבריות, גם זה לא כבוד השם. טוב, אז איזה הוא גיבור? שמשון הגיבור, הכובש את יצרו, בסדר? חז"ל, עוד פעם, בעדינותם, לא אומרים אף פעם ביקורת ישירה. זה לא שהם לא אומרים אף פעם ביקורת ישירה, זה לא נכון להגיד. על שמשון הם דווקא, יש מדרשים שכן אומרים ביקורת ישירה. אבל פה, במסכת אבות, זה עצם, גם דרך האמירה של הביקורת היא גם דרך ללמוד.
גם על שלמה אומרים, ברגע שנשא את בת פרעה, אז...
צוק הנה בים. כן, וזה גם כן ביקורת עקיפה.
זה עקיפה?
כן, ביקורת, אבל לא קשה. אתם רואים איך חז"ל בעדינותם, אומרים איזה הוא גיבור. הם לא אומרים על שמשון הגיבור, כן, שמשון הגיבור של הכל. זאת אומרת, איזה הוא גיבור? גיבור אמיתי, הוא כזה שכובש את עצמו, ואמנה אתה מבין שהם מעבירים ביקורת על הגיבור, דמות הגיבור. כי באמת דמות הגיבור, שמשון הגיבור זה לא כותרת טובה, להצמיד לו את זה. הגיבור, לא בעיני חז"ל. השלישייה הזאת של חכם גיבור ועשיר היא שלישייה שחז"ל קושרים אותה לנבואה, מעולה, הופיע גם ברמב"ם, נכון? וכמובן שהם קושרים אותה, חז"ל קושרים אותה לנבואה, הם מדברים לפי שיטתם, לא כפשו אותו, בסדר? שהוא חכם, לא מזה כל אדם, שהוא ענב,
זה מתקשר לגיבור.
שהוא עשיר, כלומר שעניינים של כסף שמח בחלקו, לא משחקים אצלו, שהוא גיבור, שהוא גיבור פועל יצרו, מה מורה נבוכים.
זה קשור גם לגיבורים של יהודה דוד?
לא יודע. שם דווקא כתוב שהם גיבורים, אני לא יודע. בכל אופן, בוודאי שחז"ל מתכוונים לחכם גיבור ועשיר לפי שיטתה, לשיטה. אז בסדר, אז מקום אחד שבו כן נרמז הנושא הזה של הגיבור לגבי שמשון, זה בתהילים פרק י"ט, וזה למדתי מהערה בספר של הרב יגאל אריאל שמופיע שם מאחורה, ספר שופטים, רק שאולי. ממצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אלו, מעשה ידיו מגיד הרקיע יום ליום, יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת, אין עומר ואין דברים, לי נשמע כולם, אחד הפרקים היפים בתהילים, כל פרק מאוד יפה בתהילים, מכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מליהם, לשמש שם אוהל בהם. הדיבור הוא על עולם הטבע, אבל כמייצג פה את עולם הטבע נבחר השמש, אגב כמו שאנחנו עושים בברכת המאורות, והוא כחטא לחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. בסדר? אז לשמש שם אוהל בהם, השמש שמזכיר לנו את שמשון, בסדר? כחתן יוצא מחופתו, מה שדיברנו עכשיו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, יהי דן נחש עלי דרך שפיף אורח, בסדר? מקצה השמיים, וגם כמובן, ולא הגיד להם, אין עומר ואין דברים, כל הביטויים האלה, כן, שמוזכרים כאן. ומיד בסוף הוא מתוקים מבדש עם אופץ יפים, ואתה כבר מגיע למה שאני רציתי להגיד על דוד המלך. ודוד המלך, שהוא כשמשון הרג את האריה, יודע להגיד שנכון, שקשה באמת לרוץ, קשה מאוד להרוג את האריה, אבל יותר קשה כנראה זה ללמוד תורה. ומקצה השמיים מוצאו ואין סתם מחמתו, תרתי משמע אולי, אז הוא אומר, תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמן דמתי וכולי, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, גם עבדך נזהר בהם נקיים, כולה, משומרה מקברה, משקיעות מייבים, נסתרות נקיים. כלומר, דוד אומר, באמת שהם מתוקים מזה, אבל שתורה היא יותר מאשר הדברים האלה. כלומר, נכון שיש, הקושי הפיזי הוא קושי, הוא קושי, אבל תורה זה יותר קשה. טוב, אני זוכר את זה מהישיבה, תמיד אתה חושב שבצבא זה קשה. צבא זה מאוד קל. למה? הכל פיזי. לשבת בישיבה זה מאוד קשה. הרבה יותר קשה מאשר נותנים לך משימות בצבא, כי אתה צריך להרשיב את עצמך, כי זה גיבור אמיתי. כן, זה היה זה. ולכן המתוקים מדבש, והם החצפים פה, הוא מתכתב עם היסיס כגיבור לרוץ אורך הראשון שנאמר על השמש, כן? אז נכון, יש גבורה שיסיס כגיבור לרוץ אורך, אבל יש דבר שהוא מעל זה, וזה התורה, וזה השמונה הפסוקים האחרונים שעוסקים בתורה. אז יכול להיות, ככה, משהו מדבריו של יגאל אריאל, שיש פה איזה, אם דיברנו על הקשר בין דוד לשמשון, אז יש פה איזושהי גם כן, עם השבעה פסוקים הראשונים שעוסקים בעולם הטבע, והם כנגד הגבורה הפיזית אולי של שמשון, ואחר כך שמונה פסוקים האחרונים, שמונה והשבע, תמיד משחק של המספרים של המערב, שמונה פסוקים האחרונים שעוסקים בעולם התורה. נכון? שמונה זה תמיד הולך עם עולם התורה.
מכירים?
זה פרק י"ט, אבל פרק קוף י"ט, נכון? שמונה פסוקים כל אות. מה הנושא של פרק קוף י"ט? תורה. אין פסוק בקוף י"ט, שלושה פסוקים האמת. שלושה פסוקים בכל פרק קוף י"ט, מתוך 176 פסוקיו שלא מוזכרת התורה, ואחד מהביטויים שמוזכרים פה בפרק. פיקודים, כן, יראת השם, משפטי השם, תורת השם, עדות השם, זה אותם ביטויים, זה סתם תחת קראית, יש, כן, חלקי השם אמרתי לשמור דבריך, חיליתי לפניך בכל לב, חונני כאמרתך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך, חשתי ולא התמאמה מצוותיך, חבלי ראשיים יבדוני, תורתך לא שכחתי. פרק שלם שהנושא שלו הוא תורה, ולכן הוא בשמונה, בסדר? ותמן יעפה, כמו שאומרים לך זה. זה הנושא, יש שלושה פסוקים בכל הפרק, פעם בדקתי, שלושה פסוקים שלא מוזכר בהם אחד הביטויים האלה. אמרתך, פיקודיך, מצוותיך, תורתך, רק עם כל הפרק. אז הנושא של הפרק הוא בוודאי תורה, שיש שמונה. גם אצלנו, שמונה פסוקים האחרונים, שבעה פסוקים ראשונים, עד א' עד ז' עוסקים בעולם הטבע, שמונה פסוקים, סך הכל 15 פסוקים בפרק, עוסקים בעולם התורה. ממש ככה. ממש ממש זה, וזה אולי אמירה כזאת של דוד. יש גיבור, ויש גיבור. יש דבש, ויש דבש. יש מתוקים מדבש, כן? יש דבש שהם יותר מדבש. זהו, אז זה ככה הערה של הרב יגאל אריאל, שצריך נזכור אותה, אולי יש פה עוד רמיזות, מי שיסתכל אחר כך, שומרם עקב רב, אם דיברנו על על הנחש, כן, נושך עקבי איסור, אולי עוד כמה דברים שצריך לשים לב אליהם בהמשך. בסדר, באופן כללי, אבל זה הרמיזה שלו, אחר כך כשהוא ראית רק ככה רמז את זה, ורק אחר כך שמתי לב על הדברים האלה. יפה, אז עד כאן, יש לנו עוד כמה דקות שאני לא צריך.
חצי.
חצי. אז נעצור, ופעם הבאה אנחנו נעשה גם, אבל נרוץ קצת יותר מהר. אני אשתדל לרוץ על כל הסוף הזה. הכי טוב אם תקראו גם קצת את הקדימה, ככה עד סוף שמשון, ואז נרוץ את כל הסיפור דלילה שם. זה פרשיות קצרות בעצם, לא פרשיות ארוכות.
יש גם את כל הסיפור
כזה. אני רציתי באמת לשאול מה אתם עושים משנה הבאה, אבל זה כבר חשבתי לעבור למשהו אחר, לתרי עשר, למשהו כאילו יותר... אני פשוט חוזר כל הזמן, נביאים ראשונים, אני כבר...
רוצה גיבור.
זהו, באמת אני אומר. אם אתם זה, את תרי עשר, אני גם ירמיהו.